vraie magie.
ברוכים הבאים לפרק מספר 9 של שידורי המגפה. היום מתארך אצלנו איתי לנדסברג נבו. איתי הוא אזרח מודאג מעומק השחיתות השלטונית, לשעבר עורך מבט שני בערוץ אחד, וכיום עורך במאי ומפיק עצמאי. איתי, מה שלומך?
בסדר.
כיף, באמת כיף גדול לערך אותך. כבוד אישי גם בשבילי מהיכרות ארוכת שנים. אז אני רציתי לשאול אותך ככה שאלה ראשונה כאיש תקשורת. בשנה האחרונה אנחנו חווינו מערכת בחירות אינטנסיבית שבעצם התפרסה לאורך כל השנה, הגיעה לרגע השיא שלה במערכת בחירות השלישית, ובזמן המגעים הקואליציוניים התפרצה המגפה העולמית. עכשיו, אנחנו רואים פה סיקור תקשורתי בלתי נגמר, שהתחלף מסיקור פוליטי לסיקור של מגפה, ואנחנו ראינו במהלך הסיקור הפוליטי, אדישות ציבורית של הציבור, לא הגיעה להפגנות, לא הראה יותר מדי הענות או איזושהי רתיעה מהשחיתות השלטונית, ומצד שני אנחנו רואים עכשיו פאניקה מוחלטת בבית הקורונה. אתה כאיש תקשורת מהזווית שלך, אני אשמח לראות איך אתה ראית את השנה האחרונה, בהתייחס לשאלה.
תשמע, קודם כל אני אנסה להפריד בין שני האירועים האלה, בין האירוע הפוליטי לאירוע של הקורונה. למה אני מפריד ביניהם? כי אני חושב שבשגרת הסיקור של החיים שלנו בתקשורת, היא לא שגרה שונה כאשר אנחנו נכנסים לאירוע דרמטי כמו הסיקור של הקורונה. אותם חולאים שיש בתקשורת הישראלית תוך כל השנה הרגילה, יש גם בתקופה הזאת שהיא מוגדרת כתקופת חירום, אבל בעיקרון, היא, מבחינתי, היא תקופה די שגרתית, בגלל שבאותה תקופה אנחנו מסתכלים עכשיו שני אירועים שורים. אירוע אחד זה המשבר הדמוקרטי, אני קורא לו משבר דמוקרטי, זה לא רק פוליטי, והאירוע השני זה המשבר של הקורונה, המשבר של הטיפול בקורונה. אבל בשני האירועים האלה, אותם מערכות תקשורתיות מטפלות, אותם כתבים שאתם רואים ביום-יום מסקרים את הפוליטיקה, מסקרים עכשיו גם את הקורונה. אותם כתבים שמביאים חדשות חוץ, מביאים עכשיו גם חדשות חוץ בענייני הקורונה. עכשיו, האם הידע שלהם בגלל התפרצות הקורונה גדל בענייני הקורונה, בעניינים בריאותיים? ממש לא. ולכן השאלה היא איך התקשורת עובדת לאורך זמן כדי להביא לנו את המידע המדויק, העובדתי, שעליו אנחנו יכולים לבסס את החיים שלנו. וזאת הבעיה המרכזית. עכשיו, מה קרה פה במשבר הדמוקרטיה? לאורך כל השנה הזאת, אני חושב שרוב התקשורת הישראלית, באמת חלקים קטנים ממנה שנמצאים בעיקר ברשתות החברתיות וביוזמות של כלי תקשורת עצמאיים, כמו שקוף למשל, ועין השביעית ואחרים, זמן ישראל, רוב כלי התקשורת המרכזיים שלנו כאילו לא מתייחסים למשבר הדמוקרטי. יש ויכוחים בין גנץ לביבי, בין הליכוד לכחול לבן, אבל אין מבחינתם משבר דמוקרטי, וזה קשר מרכזי במה שהיה לאורך כל השנה האחרונה, והוא מתחדד עכשיו בתקופה הזאת שבה יש מסע ומתן קואליציוני תוך כדי משבר קורונה. עכשיו, האירוע המז'ורי השני זה המשבר של הקורונה. עכשיו, מה קורה במשבר של הקורונה? זה לא רק משבר בריאותי, זה גם משבר תפקודי, שלטוני. איך השלטון, שלאורך כל השנה יש לו כשלים נוראים בנושא הדמוקרטי, מתפקד עכשיו עם המשבר הבריאותי הזה, איך הוא מנהל את המערכות שלו, למה לא מפעילים את מלח, משק לשעת חירום, למה לא מפעילים את רחל, רשות החירום הלאומית, למה לא מפעילים את פיקוד העורף, למה ביבי, ראש ממשלה, מנהל את כל האירוע הבריאותי הזה, איפה כל אנשי המקצוע, אין רופאים, אין פרופסורים, אין מומחים, במכון ויצמן, באוניברסיטאות, לאן כל האנשים האלה נעלמו, ולכן אני רואה באותם חולאים שעכשיו מתגלים תוך כדי הניהול של משבר הקורונה, את אותם חולאים שיש בשגרה בתקשורת הישראלית. וכיוון שהתקשורת לא שואלת את השאלות האלה, ולא מתעקשת לראיין את ביבי כל ערב שהוא מופיע עם הצרות המפוצצות שלו, לבד, עם ארבעה דגלים מאחוריו, זה לא נורמלי, הרי זה לא דמוקרטי. ראש הממשלה, ראש המערכת השלטונית, ראש הרשות המבצעת, מופיע בתקשורת בלי שום שאלה של עיתונאים. מה זה שאלה של עיתונאים? זה שאלות של הציבור. והוא אומר מה שהוא רוצה, הוא מפריח נתונים מה שהוא רוצה, אף אחד לא סותר אותו למחרת, או מיד שעה אחרי זה, הרבה מאוד מהנתונים שהוא אומר מתבררים כשקרים מוחלטים, או כעובדות לא נכונות, והתקשורת ממשיכה להתנהג ולהתייחס לזה כאילו זה נורמלי. זה לא נורמלי. מה שקורה עכשיו בתקופת הקורונה, מבחינת תפקוד של התקשורת, הוא לא תקין, הוא לא נורמלי, הוא לא דמוקרטי.
איתי, אז באמת נגעת בזה שזה זמן משבר, והתקשורת מן הסתם גם הרבה יותר קריטית לאזרחים ברגעים כאלה, כאפיק אינפורמציה, האזרחים צריכים לדעת גם מה לעשות בשעת חירום כזאת, גם מבחינה בריאותית וגם כן מבחינה כלכלית. ואותם ערוצים מרכזיים שלנו היום בתקשורת המסורתית, זה ערוצים מסחריים ברובם, ונשאלת השאלה, עד כמה האינפורמציה באמת יכולה להיות מאמנה לאותם אזרחים מערוצים מסחריים? יש כמובן את הפוטנציאל לניגוד אינטרסים, ושיכול לגרום לאחר כך לצנזורה עצמית, או לחלילה איזה דיסאינפורמציה, ובאמת, עד כמה לדעתך היום הערוצים האלה מאמנים, ואם לא, איך האזרח אמור לפעול כנגד המציאות הזאת?
תשמע, ה-BBC הגדיר את התפקיד שלו כשידור ציבורי במשפט אחד, שהוא לדעתי מתאים גם לתקשורת המסחרית. הוא אמר שתפקידה של התקשורת להביא את מירב המידע לציבור על מנת שיוכל לקבל החלטות מושכלות על חייו. זאת אומרת, קודם כל התפקיד של התקשורת הוא תפקיד בדמוקרטיה. לפני בידור ולפני שידורי דת ולפני ספורט ולפני תרבות ולפני הכל, אפילו לפני חדשות, התפקיד של התקשורת הוא תפקיד בדמוקרטיה, להביא לך אינפורמציה, מידע, שעל פיו אתה כאזרח במדינה דמוקרטית, תוכל לקבל החלטות על החיים שלך. איפה אני קונה מסכות, איפה אני קונה כפפות, האם לצאת מהבית, לא לצאת מהבית, ובשגרה, איפה אני קונה מזון, איפה אני הולך ללמוד, איזה בית אני קונה, כמה כסף זה עולה לי, מה החסכונות שלי, מי דואג לפנסיה שלי. יש מיליון אינפורמציות שאתה כאזרח במדינה דמוקרטית יכול לצרוך אותם רק מהתקשורת, כי אין לך את האפשרות לקבל את המידע הזאת בצורה אחרת. אתה, אולי שאתה הולך באופן פרטי לקנות בית, אז אולי אתה בודק את הקבלן, את הבן אדם שמנו אתה קונה את הבית. אבל רוב המידע שלך בחיים, אתה מקבל מכלי תקשורת. אפילו את מי שאתה בוחר עכשיו בבחירות, אתה מקבל את זה בתשדירים בטלוויזיה. אתה לא פגשת באופן אישי את ביבי או את גנץ או את אשכנזי, וחקרת אותו על דעותיו הפוליטיות ואיך הוא מתנהג במשבר, ומה יקרה אם ככה, ומה יקרה אם יהיו תוצאות אחרות של הבחירות. ועכשיו, 1,200,000 איש למשל בישראל שבחרו את כחול לבן, פתאום מקבלים את ביבי, או מקבלים הפוך מהבחירה שלהם. ולכן התפקיד של התקשורת, גם המסחרית דרך, אגב, גם המסחרית, לא רק הציבורית, כי המסחרית מחזיקה חברת חדשות, לא רק את האח הגדול וכל התוכניות ריאליטי. חברת חדשות, המחויבות שלה להביא מידע מהימן, אמיתי, בזמן אמת לציבור, והם מחויבים לכללים עיתונאים. ולכן אני אומר, התפקיד שלנו כאזרחים, להבין את החולאים האלה של כלי תקשורת, ולהבין שאנחנו צריכים להיות צופים סלקטיביים ואחראיים. זאת אומרת, ברגע שקיבלנו מידע מסוים, אנחנו חייבים להצליב אותו ולבדוק אותו, לפחות עם עוד 3-4 כלי תקשורת שונים, לפחות עם 3-4 עיתונאים שונים, ולהחליט בעצמנו, האם המידע שקיבלנו הוא אמיתי או לא. שאומרים לך עכשיו שמצאו איזו תרופה, שאני לא יודע לכנות את שמה כרגע, אבל לקורונה, ומסתבר אחרי יומיים שהתרופה הזאת גורמת להתקפי לב, אז אתה מחויב לא לקחת את התרופה לפני שבדקת את התרופה הזאת עם עוד 2-3 מקורות, ולא דווקא עיתונאים, גם פרופסורים, גם בתי מרקחת, גם רופאים, על מנת שאתה תדע מה לעשות עם המידע הזאת. ואחד החולאים של מה שקורה עכשיו בתקשורת הישראלית, שכל העיתונאים שביום יום ראינו אותם מסקרים את הפוליטיקה, פתאום מסקרים קורונה. אבל מאיפה יש להם מידע על קורונה? אין להם מידע על קורונה יותר מאשר לי ולך. אם הם לא הלכו ללמוד את זה, ולא חפרו בזה, ולא עשו את עבודתם העיתונאית, לראיין מספר אנשים גדול מאוד, ואינפורמציה מהימנה, ולהביא אותה לציבור בצורה זהירה מאוד, אז הם לא עשו את עבודתם. ולכן אני אומר שהחולאים שראינו בתקשורת הישראלית, אני מתחבר לשאלה הקודמת, לאורך השנה בפוליטיקה, הם גם מה שאנחנו רואים עכשיו, כשאנחנו מנסים לקבל עובדות אמיתיות מהכלי תקשורת שלנו.
הבנתי, תודה.
כן, אני מאוד אשמח לשאול אותך, לפני כמעט יותר מ-30 שנה, אתה הפקת סרט בשם מסע הבחירות של מאיר אריאל, שבו מאיר אריאל בעצם יוצא למעין מסע בחירות, מסע הופעות לאורך מדינת ישראל. ולדעתי זה שיקף לי לפחות מעין חלון לתוך מדינת ישראל של 1987, לתוך החברה הישראלית. איך אתה חושב שהחברה הישראלית השתנתה מאז? ואם היית מפיק את הסרט הזה היום, איך לדעתך הוא היה נראה? במיוחד לאור 10 שנות שלטון של ביבי נתניהו, 3 מערכות בחירות מאוד אינטנסיביות, משבר הקורונה וכו'.
הסרט הזה, צילמנו אותו בסוכות שנת 88. דרך אגב, למי שלומד תקשורת, זה הפקה שהרמנו אותה בשלושה ימים. פשוט טלפון לבית קפה שישבתי עם עידו סלע במאי ולמאיר ואשתו, ואמרו, יאללה, יוצאים למסע הופעות, תוך 3 ימים הרגענו 3 הופעות ביום לאורך 7 ימים. ומאיר, אבל מה שחשוב אצל מאיר, בכתיבה שלו, מי שמכיר את הכתיבה שלו, זה שמאיר מסתכל על החברה הישראלית בצורה מאוד מאוד ייחודית, מאוד מאוד סטירית, מאוד חקרנית, מחברת בין סיפורי התנ"ך, עם ישראל של התנ"ך, לבין ימינו, מחבר בין החולאים של הפוליטיקה לבין האופי שלנו הישראלי. ואנחנו מדברים על שנת 88, חלק מכם אולי לא נולד, אבל מה שקרה בשנה הזאת זה שהיינו אחרי ממשלת אחדות, שהייתה בין פרס לשמיר, מי שזוכר, 84 עד 88, הייתה ממשלת אחדות בין הליכוד למערך, והמערכת הבחירות הזאת הייתה מערכת מאוד מבלבלת. ומאיר יצא אל הציבור עם אמירה מאוד סטירית, הוא אמר, אל תצביעו בעדי. זאת אומרת, אם אתם רוצים להצביע בעדי, אני אסביר לכם מה אני אעשה לכם. ואז הוא התחיל לפרוס בנאומים שלו, אני אלמד אתכם ערבית מכיתה ג', אצלי אתם תדברו עם חטא ועין. והרבה מאוד דברים שהסבירו לקהל, שאלה הם בעצם החולשות של החברה הישראלית. עכשיו, לאורך הדרך היו מפגשים מאוד מאוד מעניינים, עם ציבור מאוד מגוון. אני סתם, אתה ביקשת קודם, אז אני אספר לך שהגענו למעלה אפרים, נסענו עם 2 מכוניות, שמכונית אחת זה הצוות צילום, מכונית שנייה עם הצוות עצמו, כל הציוד. ובמכונית הראשונה אני נסעתי עם הבמאי, ואנחנו רואים בכביש הבקעה, מסע של הצנחנים, מחלקה של הצנחנים, אלונקות, מזיעים, רצים מהר מהר, כנראה להגיע להופעה של מאיר, ואנחנו עוצרים, מצלמים אותם, מגיעים כמובן לפניהם לחדר, ואז שמים את המצלמות, והם נכנסים מהמסע, כולם מזיעים, הרבה מאוד חבר'ה אתיופים, שחומים, מזיעים, ומאיר יש לו שיר על מלכות בית דוד. והם נכנסים, ומתחיל לדבר איתנו הרב סרן, המפקד שלהם, ואז הוא מתחיל לחקור את מאיר, על מה השירים שלך. עכשיו, מאיר, מי שזוכר, כתב אחרי מלחמת ששת הימים, את ירושלים של ברזל, כקונטרה לירושלים של זהב, שהיה השיר הלאומי של אותם זמנים. ואז מאיר אומר לו, הנה ירושלים של ברזל, והקצין מבקש ממנו לקרוא את המילים. ואז הוא קורא את המילים, ואז הוא שואל אותו, על מה השיר הזה בעצם? אז מאיר אומר לו, השיר הזה הוא על מלכות בית דוד, ומסביר לו איך החבר'ה האלה שנכנסו עכשיו לחדר במסע הלומקות, כן, מחברים את ההיסטוריה מאז עם ימינו אלה, והיה שם הדיון על המילים של השיר, למשל יש שם את השיר תת מודע זמני, מי שמכיר, עולה נגמש על קו רקיע, או מתנמנם את הדובה, על ארץ מלאת קליה, משהו כזה, אם אני מצטט נכון. עמדנו שם איזה 30 דקות לפני שהתחיל המופע, והסברנו לקצין את המילים של השירים של מאיר, ואת המשמעות שלהם מבחינת ימינו.
אז מה נשתנה באמת? אם היית מפיק את אותו סרט היום,
מה נשתנה?
נשמע, איזה מופעים, איזה תמונות?
קודם כל התקשורת השתנתה, אנחנו היום חיים בעידן שכבר אין ערוץ אחד, יש מגוון אינסופי של ערוצים. שכלי תקשורת, כל התקשורת נמצאת פה בתוך הסלולרי, בתוך היד שלנו כל יום, כל אחד הוא עיתונאי, כל אחד יכול לכתוב, להפיץ איזה אינפורמציה, איזה תמונות, איזה מידע שהוא רוצה. וזה שינוי דרמטי מבחינת מה שהיה לפני 30 שנה, כי היכולת של הכמות הזאת של המידע להשפיע על החיים שלנו היא אינסופית כמעט. ואז היינו במצב הרבה יותר מצומצם, אפשר להגיד, מבחינת היכולת לקבל אינפורמציה ולהעביר אותה. עכשיו, גם הציבור הישראלי, תשמע, זה שנת 88, תחשוב רגע, ישראל הייתה בת 40 בסך הכל, היום היא כבר זקנה בת 72, ודור חדש נולד, שלא מכיר את כל ההיסטוריה הזאת, יש למאיר אריאל שיר שעוסק בנושא של הכיבוש, מדרש יונתי, מי שמכיר, מכיר את זה? אדמה אתה לוקח, מדינה לא נותן. אנחנו נוסעים דרך השטחים, והשיר הזה מתנגן בסרט. אני לא יודע היום אם יש דור שנולד כבר, השטחים מבחינתו זה חלק מארץ ישראל, הוא בכלל לא מבין מה זה כיבוש. והרבה מאוד דברים שאז היו מובנים מאליהם, כאשר דיברת, שאני מדבר היום איתכם, או עם דור שאפילו יותר צעירים ממכם, אנשים לא כך מבינים על מה מדובר. וקשה מאוד בלי ללולד את ההיסטוריה, קשה מאוד להסביר את זה לדור הצעיר. ואני חושב שמבחינה הזאת המדינה מאוד השתנתה, היא הרבה יותר צינית, היא פחות סנטימנטלית, היא פחות מבינה, פחות מקבלת את האחר, והפוליטיקה שלנו הרבה יותר מושחתת.
איך אתה חושב שאפשר לנתב בתוך כל הקושי הזה, בתור אנשים צעירים, בתור אנשים חושבים צעירים, שכן רוצים לעשות פה טוב, איך אפשר לנתב בתוך כל הכלי תקשורת האלה, אם אתה רואה איזה יוצר צעיר, או מה אתה רוצה להגיד לדור הצעיר, ככה לקראת הזמנים המורכבים האלה שאנחנו חיים בהם?
נשמע, אני לא חושב שזה עניין של גיל. אני חושב שבדור שלנו, בשנות ה-80, אז אני התגייסתי אחרי מלחמת יום כיפור, שנת 75. שנת 82 הייתה מלחמת לבנון הראשונה, ויצאנו להפגנות המוניות, והלכנו לבקר חברים שלנו בכלא שסירבו לשרת בלבנון. והיו הפגנות המוניות לאורך זמן אחרי סברה ושטילה, ואחרי זה ליד הבית של בגין, כשהיו הרבה מאוד הרוגים בלבנון, לאורך התקופה של השהות בלבנון. ואני חושב שהעניין הזה של מודעות פוליטית, והיכולת של התחושה של אזרח פרטי להרגיש שהוא מסוגל להשפיע על המציאות הישראלית כולה, אם זה על הפוליטיקה, אם זה על הציבוריות, היא עניין שזורם לך בדם. זאת אומרת, אני הלכתי לאורך השלוש שנים האחרונות להרבה מאוד מהפגנות בפתח תקווה, נגד השחיתות השלטונית וגם בהבימה. עכשיו, לא היו שם הרבה אנשים צעירים דרך אגב, ורוב הציבור שהיה שם היה ציבור בגילאי 50, 60, 70, אפילו יותר מזה. עכשיו, להגיד לך שזה בגלל שרוב האנשים הצעירים היום לא מעניין אותם, אני לא בטוח. הם מוצאים את זה פה, מוציאים את זה פה, בתוך הסלולרי שלהם, ונדמה להם שזה מספיק. גם עכשיו, שהיו הפגנות של הדגלים השחורים, הייתי בכנסת לפני שבוע או שבוע וחצי, אז היה ציבור מאוד מגוון, גם של אנשים מבוגרים, גם של אנשים צעירים, וככל שהמציאות יותר לוחצת ומשפיעה על החיים שלך, אני חושב שגם יותר אנשים שמבינים שהם חייבים לצאת מהבית, מבינים שהם צריכים לעשות מעשה. עכשיו, מהו המעשה שתעשה? האם זה תכתוב פוסט? האם זה תכתוב מאמר? האם תעשה סרט? האם תצא להפגין ברחוב? האם תכתוב מכתב לראש הממשלה? כל אחד יחליט בעצמו. אבל אין לי ספק שאנשים צעירים צריכים היום, בכלל היכולת של התקשורת להתחבר, ליצור קול מאוד מאוד אחיד שדואג לעתיד. כי אם אתה שואל אותי, בעיניי הדבר שהכי מדאיג אותי, אני בן 62, אז מבוגר מכם באיזה 30 ומשהו שנה, אבל מה שהכי מדאיג אותי זה המצב של הדמוקרטיה בישראל. והדבר הזה, מי שיכול לדאוג לו, זה רק אנשים צעירים. תשמע, בבחירות האחרונות, בתל אביב, רק 64% יצאו להצביע. עכשיו, איפה כל ה-36% האחרים? מה, החיים האלה לא חשובים להם? אתה מבין, בבני ברק יצאו 90 ומשהו אחוז, בתל אביב 64%. וזה דבר דרמטי, הדברים האלה. אם האנשים צעירים חושבים שהבחירות הן לא רציניות ולא חשובות, זה משפיע על החיים של כולנו. וזה כל שאנשים צעירים יכולים לדבר אל החבר'ה בגיל שלהם. אני יכול גם לכתוב, אני כותב פוסטים, אבל אני לא יכול להגיע לאנשים בגיל שלכם.
אז אני...
זה באמת שאלה איך משקמים את השבר הזה שקיים באמון במערכות עכשיו. עכשיו לשכנע בכלל מישהו שהוא יצביע וזה ישנה את המציאות, אחרי שגם הצבענו לדוגמה, לגנץ ולאלטרנטיבות, זה גם שאלה באמת, איזה דרך פעולה צריך לעשות כדי בכלל לאחות את, את האמון במערכת הדמוקרטית, אז זה אולי ל...
אני חושב שזה אחת הבעיות הכי קשות שקרו בחודש האחרון. השבר של האמון זה ממש ריסוק של הדמוקרטיה, כי הדמוקרטיה הרי לא בנויה רק על קיום החוקים ועל שוויון ועל ערכים אחרים שאנחנו מדברים, הגנה על החלשים וכולי. דמוקרטיה קודם כל בנויה על האמון של הציבור באנשים שהציבור בחר. עכשיו, אם האנשים שהציבור בחר בוקדים באמון שלו, אז על מי אתה יכול לסמוך? עכשיו, האנשים האלה זה לא סתם בגידה באמון, זה לא רק שהם עכשיו העבירו את התמיכה שלהם מ-X ל-Y, כן? מנגד ביבי לבעד ביבי. אלא מחר האנשים האלה יושבים בכנסת, יושבים בממשלה, מחוקקים חוקים, מחייבים אותך במיסים, מחייבים אותך בכל מיני החלטות שמשפיעות ישירות על החיים שלך, נותנים לך הוראה לצאת למלחמה, או למבצע, או להסכם שלום.
או לסגר.
ואתה צריך לסמוך עליהם. עכשיו, אם אין אמון באנשים האלה שמנהלים את המדינה, אז בעצם נגמרה המדינה, כמדינה. כי מה זה מדינה בעצם? מדינה זה היכולת שלנו כולנו לדאוג למה שאנחנו כמדינה, כציבור, יכול ביחד לדאוג לו. אני ואתה לא יכולים לדאוג לביטוח לאומי. אני ואתה לא יכולים לצאת לבד למלחמה. אני ואתה לא יכולים לבד לייצר מזון. אני ואתה לא יכולים לייצר לבד ביטחון. זה רק מדינה יכולה לעשות. עכשיו, אם אין לנו אמון במדינה, אז בעצם נגמרה הדמוקרטיה ונגמרה המדינה, וזה הדבר הכי חמור בעיניי שקרה עכשיו עם הבגידה של הפוליטיקאים.
אז במילים הפסימיות, אבל אני חושב שגם אופטימיות, כי הרבה מהחבר'ה שרואים אותנו מכל הגילאים, אבל אני חושב שהרבה חבר'ה באמת בדור שלנו רואים את התוכנית הזאת, אז אני חושב שזה כן, זה כן גשר מצוין לאקטיביות שאולי תבוא אחרי הימים של הקורונה, שכולנו ככה סגורים בבתים, אולי זה יצליח להוציא גם מהדור שלנו את הרצון לצאת החוצה, ולא רק לכתוב בפייסבוק ובממדים הווירטואליים שנשאבנו לתוכם עכשיו בעל כורחנו, אבל אולי בתקווה נצא מהם גם לרחוב. אז זהו, אז אני ככה מסכם את הפרק, אולי מהמהירה גם של תקווה בתוך החושך שאנחנו נמצאים בו, ושניפגש מעכשיו בזום, אז בהפגנה הבאה למען הדמוקרטיה, כולנו וכל מי שראה את הפרק.
תודה רבה, חבר'ה.
תודה רבה, איתי.
תודה רבה.